הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד.
יובל, מה העניינים? איזה כיף שבאת להתראיין אצלנו בפודקאסט.
אהלן, מה קורה?
יופי. מי שלא מכיר, אני ככה אספר קצת עליך. אנחנו מכירים ככה משהו כמו שנה וחצי, אתה מנהל אצלנו בילד את אגף הפיתוח בחטיבת הדיגיטל, שזה פיתוח, תשתיות ענן, אינטגרציה, אתרים, אי-קומרס, ככה כל המילים האלה. יש לך איזה 110 עובדים, אגף גדול, כל מיני התמחויות, תכף תספר. נשוי לקרן שהיא אנליסטית, אבל נכון, לא מעלה דאטה, אם אני יודעת נכון, עובד בחברה אחרת. נמצא בתחום מערכות מידע קרוב ל-19 שנה, אבל התחלת בכלל בשיווק ובפרסום, שזה התחום שלי, והחיים משכו אותך ככה לנושא של הפיתוח, אז תכף תספר. איזה כיף שבאת להתארח אצלי בפודקאסט טכנולוגיה חיובית, אנחנו אוהבים לעשות טוב עם טכנולוגיות שמסייעות ללקוחות שלנו להתחבר טוב ללקוחות שלהם, ונראה לי שבמחלקה שלך זה בדיוק הסיפור. אז אני חייבת להתחיל עם הידיעה המרישה שכשאני שמעתי זה הייתי ככה באלם, לא נולדת בתחום הזה, הגעת לזה, אז תספר כן. לי קצת.
אני אמנם לא נולדתי בתחום, אני חושב מגיל מאוד מאוד צעיר סביב 10-11, התחלתי כבר בתקופה שמחשבים רק נכנסו, האינטרנט נכנס בצורה קצת יותר משמעותית. התחלתי לשחק עם העולם הזה ולהשתעשע בו. אני חושב שכבר בגיל 12 יצרתי איזשהו וירוס כזה שמוחק את כל הדיסקט, אם אתה לוחץ על איזשהו, זה, באיזשהו שלב, במסגרת התוכנית שלי או תוכניות שלי כשהשתחררתי מהצבא, חשבתי, טוב, לאן אני ממשיך?
כן.
ובמה אני הולך בעצם לעסוק? בחרתי מגוון תחומים שהיו לי מעניינים, או נראה היה שלשם אני רוצה להגיע, ובאמת אחד מהם, או המרכזי בהם, היה השיווק, וזה מה שהלכתי ללמוד.
Okay.
התחלתי כהנדסאי, ואחרי זה עשיתי תואר ראשון ותואר שני בשיווק ופרסום. אבל בסופו של דבר, נכנסתי לשוק העבודה, הגעתי להתעסק בנושאים שהם נושאים טכנולוגיים, שמאוד מאוד עניינו אותי ומאוד מאוד משכו אותי, וכפועל יוצא מהעיסוק הזה, למדתי המון לבד, זאת אומרת, היום אין כמעט קשר טכנולוגי בין מה שלמדתי לבין מה שאני עוסק בו, אבל זה נתן לי המון המון עומק, כי היום למעשה בתפקיד שלי מנהל אגף פיתוח שמפתח קומרס, ובסוף אני מתעסק בשיווק, בטח ובטח בפרסום. אגב, לא רק בקומרס, גם בעולמות של אתרי אינטרנט עם אזורים אישיים ותהליכי שירות כאלה ואחרים שיש בהם את המעטפת. אותו רקע, אותם לימודים שלמדתי, עוזרים לי מאוד בתהליך. אני יכול להגיד שאת כל הצד הטכנולוגי למדתי לבד. שזה מגניב וזה נחמד, ואני לומד כל יום. זאת אומרת, זה מסוג הדברים שגורמים לי לקום בבוקר לעבודה עם חיוך, כן. גם אחרי 19 שנה בתחום.
מדהים. אז אני אגיד לך מה, אני הגעתי לתחום של השיווק, אני גם הגעתי כאילו ברקע של מחירות, והייתי בשירות לקוחות, ואז הגעתי לשיווק, ואני מרגישה שהקפיצות האלה כאילו נתנו לי את כל העומק שאני צריכה לעשות את התפקיד שלי. אז אתה בעצם עם התחום של השיווק, בעצם זה היה לך סוג של מקפצה לכל העולם של האי-קומרס, שזה תחום שבעצם גם אתה מנהל היום, נכון?
נכון, היום אחת הפעילויות המרכזיות שאני מנהל תחתה היא פעילות אי-קומרס, היא פעילות של הקמה ופיתוח של אתרי אי-קומרס, אתרי סחר בעברית. אני חושב שעולם האי-קומרס קיבל דחיפה משמעותית מאוד במסגרת הקורונה, שהעסקים הפיזיים, החנויות הפיזיות נסגרו, הוא צבר תאוצה משמעותית מאוד.
ממש, זה כאילו 10 שנים כולם דיברו על זה, ואז כאילו הצעות מחיר, היו חצי שנה, שנה אצל לקוח, ואז הגיעה הקורונה, ואז פשוט ביום אחד כולם רצו להקים אתרים.
כן.
אוכלוסיות כמבוגרות, אתה יודע, הסבים, סבתות וזה, אנשים שאפילו לא היינו מדמיינים שהם יהיו צרכנים של אי-קומרס, יקנו באונליין, הם פשוט תוך שבוע, שבועיים כולם הפכו לקנות באונליין.
אני חושב שיש כמה תהליכים שקרו וממשיכים לקרות, שבעצם יצרו את אותה טרנספורמציה מחנויות פיזיות לקומרס. אני חושב שכל התפתחות התשלומים, מי היה מאמין לפני 4-5-6 שנים, שהיום אנחנו לא נצטרך להסתובב עם ארנק, ונוכל לשלם למעשה מהנייד, עם כל הטכנולוגיות, עם אפל פיי וגוגל פיי וכולי וכולי, יצרו מצב שאפילו היום, כשאני מדבר עם ההורים שלי, ואמא שלי מספרת לי שמזמינו נופש באינטרנט, אז מבחינתי זה מהפכה מאוד מאוד משמעותית, כי בסופו של דבר היה חשש גדול מאוד מלשים פרטים בכל מיני אתרים, והיום הרגולציה למעשה נותנת לזה מענה וסוגרת את אותם אזורים שיכולים להיות בעייתיים, וזה הולך ורווח, וזה עולם תוכן עשיר, עצום, סתם ככה בשביל לסבר את האוזן, כן. אתמול בצהריים, נשבר לנו הקיור בבית, אז קניתי קיור ברשת.
מה?
כן.
הכי לא קשור.
כן, אין לי הרבה זמן, אין לי את הפריבילגיה ללכת ולהסתובב ולעשות בנצ'מרק וסקרי שוק בחנויות, הייתי צריך קיור, מדדתי את הגדלים, נכנסתי לאתר שמוכר קיורים, והזמנתי קיור.
כל הנושא הזה של האי-קומרס זה הרבה בעצם מעבר לאתר שנכנסים, קונים ומקבלים את המוצר. זה עולם שהוא עולם תוכן הרבה יותר עשיר, ואתה בעצם, אתה מנהל יחידת פיתוח כזאת עם לקוחות גדולים, אז יש בזה קצת הרבה מעבר. אז תספר לנו טיפה.
בסוף, פרויקט קומרס הוא עולם.
מעבר לקנייה שאנחנו מכירים.
מעבר לקנייה, בדיוק. כן. מצחיק לומר, או האירוניה בתוך התהליך הזה, שהפרויקט קומרס בדרך כלל מתחיל כשהאתר עולה לאוויר.
וואלה.
הרבה פעמים, התהליך הזה שאנחנו עושים במסגרת הרצון שלנו להקים חנות אינטרנטית, או להקים אתר סחר, מייצר לנו איזושהי חשיבה שהפרויקט הוא חזות הכל. אבל למעשה, כדי לצאת לפרויקט כזה, וכדי שהפרויקט הזה ייגע בלקוחות הפוטנציאליים שלי, וכדי שאני אוכל להביא את עצמי לידי ביטוי, הרי בסופו של דבר, כשאני נמצא בחנות, אז יש לי מוכרנים שיודעים לגרום לי ולהביא אותי בסופו של דבר, בעזרה כזו או אחרת, לרכוש מוצר בפרויקט קומרס או בעולם הקומרס.
גם הם יודעים להביא לך את המוצר, אם הוא לא על המדף, כמו לפעמים נעלה, הם נכנסים לאחורה, הם יודעים איפה הוא נמצא.
בהחלט, וגם על זה נדבר, כי זה אחד המענים, נקרא לזה, לצורך של הלקוח הישראלי שרוצה הכל כאן ועכשיו, וזה עוד פתרון, ושנדבר עליו עוד מעט, כחלק מתהליך, כחלק מהפרויקט, או מאסטרטגיית הקומרס. אז כשאני בעצם בא ואומר ש... אני הולך לפרויקט קומרס, ואני מגדיר אסטרטגיית קומרס, ואני אומר, אוקיי, אני ניקח לדוגמה את אתר ג'יימס ריצ'רדסון, אתר ג'יימס ריצ'רדסון.
של הדיוטי פרי? כן.
תחשבו שהיום כשאני מגיע לדיוטי פרי, עולם שלם של מוצרים נפתח בפניי, אני מסתובב עם עגלה, וכנראה גם עם רשימת קניות של ההוא שביקש שאני אביא לו סיגריות, והאיש שביקשה שאני אביא לה בוסם וכו' וכו'. אז פה למעשה האתגר המשמעותי של תהליך, סתם דוגמה, כמו לאתר, כמו ג'יימס ריצ'רדסון, זה לייצר חוויה זהה עד כמה שניתן לרוכש שנמצא בבית, אל מול המחשב שלו, אל מול המכשיר הנייד שלו, כולל כל מה שהדיוטי פרי יודע להציע, מוצרים, מבצעים, מועדון לקוחות, כשבסופו של דבר, כל התהליך מסתיים, שאני אפילו לא משלם, אני מגיע לדיוטי פרי, ושם למעשה, בהצגה של כל ה... היות וזה דיוטי פרי, ויש...
כל הנושא של המכס
בדיוק,
בעצם.
ויש נושא המכס, אז כן. אני, רק כשאני מגיע לעמדה היהודית, אני מציג את כרטיס הטיסה, מציג את כרטיס העלייה למטוס, את הדרכון, ואז למעשה אני יכול בעצם
אני
לקבל את זה.
עומדת שם בתור בסופו של דבר?
יש עמדות יהודיות לתהליך הזה, כי אחד הדברים החשובים ואסור לשכוח אותו בתוך תהליך הקומרס, הוא ה-last mile. בסופו של דבר ה-last mile, או הפירוש המילולי של ה-last mile, זה הרגע, או התהליך שקורה מהרגע שהשלמתי את הרכישה, שמתי כרטיס אשראי, והתחדשתי במוצר, רק שהמוצר עדיין לא אצלי. וה-last mile הזה, הוא למעשה חזות כל העולם הזה, כי בסוף,
כשאני יוצא... אתה מדבר על כל המרלוגים, הלוגיסטיקה, השילוח.
בדיוק, אני מדבר על כל התהליך, כל תהליך הבק אופיס, שמתקיים ברגע שנכנסה הזמנה.
שהוא הרבה יותר גדול מאשר בחנות, כי בחנות זה מאוד ספציפי לאופרינג של חנות.
בדיוק, בחנות אני ניגש למחסן, או מוריד מהמדף, מוסר את זה לרוכש או הרוכשת, כן. ובזה למעשה סיימתי את שילמו בקופה וסיימנו את התהליך, פה התהליך רק מתחיל, כי למעשה אני צריך לייצר, מישהו צריך לגשת למחסן, צריך להרוז את המוצר הזה, צריך לשלח אותו, צריך לוודא שהחברת שליחויות מגיעה לרוכש, בזמן שיהיה, דיברנו קודם על הלקוחות הישראלים שרוצים הכל כאן ועכשיו, אז כדי שהמוצר יגיע בטווח זמן, שלא יגרום לצרכן לוותר מראש, על הרכישה, אנחנו צריכים לדאוג לזה שכל תהליך הבק אופיס עובד טוב, מהר, נכון, ובסופו של דבר גם מייצר תהליך שמסתיים אחרי שהצרכן קיבל את המוצר, הוא מרוצה ממנו ולא רוצה להחזיר אותו. כי אני יכול לתת לדוגמה את אתר פמינה, גם כן אתר שלנו, אתר של לבני נשים, שבסופו של דבר, במוצר כזה שיש בו מעורבות רגשית מאוד מאוד גבוהה.
אינטימיות, רגשית, כאילו איך מחליפים, איך מודדים, כאילו...
בדיוק, בסוף, הצרכנית שרוכשת את המוצר, צריכה להיות מספיק בטוחה, שהיה והיא קנתה משהו שלא יתאים, שהיא יכולה להחזיר אותו, במקרה הזה ההחזרות הן באמת השליחות, היא אפילו חינם, יכולה להחזיר אותו, ואו להזדקות, או לקבל מוצר אלטרנטיבי.
אז איך אתה בעצם עוזר ללקוח שלך, שזה בעצם פמינה, אתה צריך לעזור ללקוח שלך, בעצם לחזק את האמון עם הלקוח שלו, או הלקוחה במקרה הזה.
במקרה הזה, יש לנו, נקרא לזה מומחי קומרס, שיש להם במתחתם ניסיון רב שנים בהקמת אתרי קומרס, והתהליך הראשון, שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים ללקוח שאומר, אני רוצה להרים אתר סחר,
כן.
אנחנו עושים תהליך שהוא תהליך משולש. אחד, אנחנו עושים אסטרטגיית קומרס. זאת אומרת, אנחנו מבינים יותר לעומק מה המוצר, האם יש סוגים שונים של מוצרים שאנחנו רוצים למכור, אנחנו מכירים יותר לעומק את החברה ואת האופרינג שלה. אנחנו עושים אפיון, אנחנו עושים אפיון של תהליכים מרכזיים, שאנחנו רוצים להכניס למערכת כדי שהמוצרים יונגשו בצורה טובה יותר, נכונה יותר, עבור הלקוח. אני יכול להגיד סתם כדי לסבר את האוזן, שהיום עולם ה-AI נכנס מאוד מאוד משמעותית לעניין של האופרינג, כי בעולמות ה-AI, אני יכול לתת דוגמה, עשינו לאחד הלקוחות איזשהו מנוע, איזשהו בוט מבוסס NLP, Natural Language Processing, למעשה זה היכולת של AI להתכתב או לקבל שפה, טקסט בשפה פשוטה, ועל בסיס אותה שפה פשוטה לעשות תהליכים מאחורה, ולהציע למשתמש את המוצר שנכון לו. לדוגמה, אני, אמא רוצה לקנות לילד שלי שהוא כרגע בכיתה ז' מחשב או מדפסת, ויש היצע רחב מאוד, מגוון שהרבה פעמים אם אני לא ניגש לחנות ופוגש יועץ, ואומר לי ושואל אותי את השאלות האלה, יודע להציע לי את הפתרון המתאים, כאן אנחנו למעשה מחליפים את זה בבוט AI, שיודע לשלב מידע מכל מיני אזורים.
בעצם מוכר שהוא לא אנושי, אלא הוא בעצם ה-AI.
בדיוק.
הוא אוסף את כל המידע שיש מבחינת הקטלוג של איזה מוצרים יש ומה היכולת שלהם להתאים, ואני כאימא באה ושירות עם הבוט הזה מתכתבת?
בדיוק. הבוט הזה מחליף למעשה את היועץ או את המוכרן בחנות, ולפעמים אנחנו יכולים גם להשאיר את הבוט הזה מכל מיני סיבות, או כי אנחנו רוצים לעשות אפסל ולבוא ולהגיד, אוקיי, קנתה עכשיו מחשב, אני רוצה גם למכור לה ציוד היקפי.
מלך אתה, תראה, אני חייבת לשתף אותך בחוויה, מה זה מתסכלת, שאני רכשתי, אני לא אעשה שיימינג, אני רכשתי כרטיס קנייה באחת הרשתות אונליין. הטובות, יש לה שם טוב. רכשתי לבן של הבן זוג שלי, להם הולדת. ואז הוא בא לממש את הכרטיס, לא נותן לממש את הכרטיס. טוב, פניתי לחברה הזאת, באמת היא בכל הערוצים, וואטסאפ יש להם, באמת, בכל ערוץ שאתה רוצה, אני מתחילה להתכתב איתם, אני מתכתבת, ואז, אתה יודע, הוא נותן אחד, אם אתה זה, אחד, אם אתה זה, שתיים, אם אתה זה, עושה את כל הסיבוב הזה, מזדהה, שמה מייל, שמה פרטים, כרטיס אשראי וזה, אף אופציה לא רלוונטית לדבר הזה ש... קניתי כרטיס, שילמתי, לא יכולה לגשת, ובלופים, לופים, לופים. אמרתי, טוב, אני אתקשר, אני מתקשרת, אנחנו עכשיו לא נותנים שירות. אז איך אתה גורם לזה שבאמת הבוטים האלה הם קשים, כאילו?
השוני או ההבדל המרכזי בין הבוט שאת מתארת, שהוא בוט של עץ החלטות. עץ החלטות הוא למעשה בוט שיש לו סוג של תהליך מובנה, שעל בסיס אותו תהליך מובנה, המטרה היא לנסות לתת מקסימום תשובות למקסימום אופציות שהוא יכול להישאל, אבל בסוף...
לאופציה לא... שלי לא קלו.
בדיוק, בסוף באופציה הזאת כנראה שזה היה איזשהו משהו כזה לא לגמרי, שלא חשבו עליו מראש, אז זה נתקע. זאת אומרת, הוא הביא אותך לאיזשהו דד אנד.
זה חתיכת תסכול, והאמון הזה שדיברת עליו קודם, זה בדיוק האמון שאני איבדתי.
בדיוק.
במיוחד שאתה קונה, אתה משלם כבר... ואתה כאילו לא יכול לקבל את השירות שלך, וגם אין לך נציג לדבר איתו, או מוכר, או מישהו, זה חתיכת תסכול כזה, משבר אמון קטן.
אני חושב שאחד הדברים שבוט ה-AI אמור להתגבר עליו, זה שבוט ה-AI הוא לא בוט מצבים, בסדר? הוא לא בוט שמתוכנת לפי עץ תשובות כאלה ואחרות, אלא הוא בוט שיודע למעשה לקבל, או ממש להתכתב, או ממש לתקשר עם מי שמדבר איתו. ונכון, בסוף הוא מוגדר לעולם תוכן ספציפי, בסדר? זה לא שעכשיו אם אני אבקש ממנו משהו, בעולם תוכן אחר הוא ידע לענות לי, אבל אני יכול לטייב את ההליך מולו, לכדי כזה שבסופו של דבר הפתרון יגיע למצב, שהוא ידע לחבר אותך לגורם רלוונטי, או לחילופין, לשפר את החוויה שלך בזה שגורם בחברה, ידע שפנית, כמובן שזה בממשקים, בכלל פרויקט קומוס הוא פרויקט עתיר ממשקים, אז אפשר גם לייצר ממשקים למערכות CRM כאלה ואחרות, או למערכות ניהול לקוחות, בסדר? ועל בסיס אותו תהליך, לדאוג, לתת לך את אותו ביטחון שסבבה, הבנו שיש בעיה, אנחנו נדבר איתך, בסדר? תקחי בחשבון, יחזור אלייך בן אדם, או לחילופין, אם יש עכשיו עם המוקד או השירות פעיל, עד רמה של לפתוח לך ערוץ ישיר, לנציג שאת לא צריכה להמתין בתור, את מתקשרת ומונה לך.
וואו, לגמרי משפר את החוויה של הצרכנות. אני רוצה ככה לאתגר אותך, ועל כל הנושא של האי-קומרס, אז... כשזה, אני נכנסת, קונה מוצר, שירות, קיור אפילו שזה, בוא נגיד, זה ברור לכולנו. תן לי איזה דוגמה, אני יודעת שהאי-קומרס היום, באמת, הוא נכנס לכל מיני מקומות, לכל מיני חברות, שאנחנו אפילו בתפיסה שלנו לא חושבים שזה אי-קומרס. תן לי איזה דוגמה כזה ללקוח שלא חשבנו שזה אי-קומרס, ווואלה, עשית שם פרויקט.
אני חושב שאחד הלקוחות ש... זה אולי אחד הפרויקטים הגדולים שעשינו בשנים האחרונות, זה מכבי פארם. מכבי פארם זה בית מרקחת, שמציע למעשה שלושה, נקרא לזה, מוצרים מרכזיים, או שלושה עולמות מרכזיים של מוצרים. Over the counter, כל תרופות, התרופות ללא מרשם. ציוד רפואי, לדוגמה טייטו, מי שמכיר, המכשיר שעל בסיסו רופא יכול לעשות בדיקה מרחוק. והדבר השלישי שלא הייתי חושב לעולם שיכול להיות רלוונטי בקומרס, זה עניין של תרופות מרשם.
וואלה.
הפרויקט הזה למעשה מנגיש את תצע בית המרקחת, מבוטחי הקופה, וזה עוד פעם נדבך נוסף שבא ואומר, סבבה, קיבלת שירות וירטואלי, היית עכשיו בתור אצל רופא וירטואלי, סתם דוגמה שבדק אותך עם טייטו,
כן.
ואתה רוצה כרגע, לקבל את האקסטרה מייל, או כרגע רשם לך תרופת מרשם, כי יש לך לדעתו דלקת גרון, שזה משהו די קל לזהות, והוא רוצה לתת לך תרופה לדלק את הגרון. עכשיו, במקום שתצא מהבית, תגיע לבית מרקחת, ותקבל את התרופה, אתה יכול למעשה להיכנס לאתר, לעשות, להיכנס עם פרטי המשתמש שלך, ולהזמין את התרופה שתגיע אליך הביתה. או אם אתה רוצה לאסוף עצמאית ולא לחכות בתור, על אותו ציר, וזה למעשה משלים את חוויית, את החוויית השירות משירותי הבריאות שמכבי נותנים ללקוחות שלהם. הפרויקט הזה הוא גם לא פרויקט קומרס קלאסי, כי למעשה כל ניהול התהליך של תרופות המרשם, בסוף רוקחים, צריכים, אל מול המערכות הטיפוליות שלהם, יש להם עולם שלם בתוך הפרויקט הזה, שעל בסיסו הם יודעים באמת לנפק את התרופה הרלוונטית לפציינט הרלוונטי.
זהו, כי יש גם עניין של, אני מניחה, מקווה לפחות, שלא כל אחד יכול לקחת כל תרופה,
בדיוק.
וגם התרופות הן דורשות, זה לא כמו לשלוח חולצה או קיור, יש פה גם עניין של טמפרטורות, של...
בדיוק, לכן... ממש מודול שלם בתוך הפרויקט הזה, שעל פניו הוא באמת לא קומרס קלאסי בכלל, הוא עולם הרוקחים בתוך מקבי פארם, או בתוך מוצר הקומרס או האי-קומרס של מקבי פארם, שזה הבסיס עבודה שלהם, דרכו הם יודעים לנפק את תרופות המרשם, ומשם למעשה מתנהל, או לאחר מכן מתנהל כל תהליך הפיק-אפ, כל תהליך השילוח, מסירה שלו לפציינטים, אני יכול להגיד שעכשיו במלחמה, חלק גדול מהמפונים שפונו לים המלח, או פונו לכל מיני אזורים שהם בסוף לא כתובות המגורים שלהם.
כן.
וצריכים איתנו לעשות את ההתאמות הנדרשות, כדי שאם עכשיו יש משפחה שגרה בעוטף ופונתה לים המלח, והם צריכים תרופה, בשינוי יחסית מהיר, ידענו לשלח להם את התרופות הנדרשות, לאן שבעצם הם הגדירו, בקליק, בשינויים שהם מאוד מאוד מזעריים ביחס לסך הכל.
מדהים, אז אתה ממש כאילו בונים פתרון ייחודי, מותאם עם הערך שכל לקוח ולקוח צריך.
חד משמעית.
איך אתם עושים את זה בעצם? כאילו מזהים את הערך וממש ככה... מבינים מה הלקוח צריך, אתם ניגשים לפרויקט, כאילו, תאר לנו טיפת הצעדים הראשונים.
השלב הראשון בתוך תהליך האפיון, תהליך שבו מומחי הקומרס שלנו יחד עם הלקוח, מגיעים רגע ועושים איזושהי חשיבה מסודרת על איפה הבעיה העסקית של הלקוח. בעצם, על מה אתר הקומרס, או על מה הפרויקט אמור, על איזה צורך
הסכם אמור לנו. אתה צריך בעצם לחשוב גם על הלקוח, שזה הלקוח שלך, וגם על הלקוח שלו, שזה אנחנו. איך אתה מאזן את הבלנס הזה? כאילו, יש משהו שהצרכנים צריכים, את החוויית שירות, את הזה, את החוויית משתמש.
ברגע שאנחנו עושים את אותו תהליך של אסטרטגיית קומרס, ואנחנו מבינים מה היעד העסקי, או מה הצרכים העסקיים של הלקוח, מאוד קל לנו לבוא רגע ולעשות אפיון שיודע לתת מענה לשני הצדדים, כמו שתיארת. פעם אחת ללקוח,
כן.
לבעלי האתר, שעל בסיס האתר שאנחנו בונים לו, הוא בא לממש צרכיו העסקיים, עכשיו הצרכים העסקיים האלה שלו, לא ימומשו אם בסוף הדרך הלקוח שלו, שאמור לקבל את המוצר בסוף ולהיות מרוצה, ולחזור ולקנות בפעם הבאה שהוא יצטרך פריט מהעולם תוכן שבו בעצם הלקוח פועל, שהוא לא יבוא ויחזור לאתר, כי בסוף, אחד העקרונות שאנחנו עוסקים בהם, זה לייצר מצב שאנחנו מצליחים לגרום ללקוחות שלנו לחזור. אם אני, עלות הרכשה, כמו בכל העולמות שאנחנו מכירים, עלות הרכשה של לקוח חוזר לעומת לקוח חדש, היא משמעותית זולה, בסדר? בהשוואה להרכשה של לקוח חדש, ולכן יש לנו אינטרס מאוד מאוד משמעותי, שכל התהליך הזה ייצר חוויה חיובית, ויגרום ללקוח לחזור. בעולמות הקומרס, מדידה של המענה לצרכים העסקיים היא מאוד קלה, כי ברגע שמעלים אתר ומשיקים אותו וחושפים אותו ברשת, עם כל התהליך הבק אופיסי, וזה אחד הטיפים שלי בעולמות האלה, לא לחשוב רק על הפרויקט עצמו, אלא לחשוב גם על היום שאחרי, ולדאוג לזה שכשאנחנו עולים להעביר כל התהליך של ה-last mile תפור וסגור, כי בסופו של דבר, ברגע שאתר עולה לאוויר, והדברים מאוד תפורים ומאוד מאוד סגורים, אנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד מהר. התוצאות האלה הן תוצאות של הכנסות או כסף שמגיע מהחנות הווירטואלית, שלמעשה עוד פעם, היא כמו חנות רגילה, רק שעובדת 24/7, בדרך כלל, והרבה פעמים אפילו מוכרת יותר מחנויות פיזיות.
וואלה, מדהים. אני רואה אותך ככה מדבר על הלקוחות שלך ומדבר בחיוך, אז זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת. משהו שחשוב שנדע לקראת סיום, אם אנחנו חושבים לשפצר את הזירה הדיגיטלית שלנו, של האונליין?
אז כן, קודם כל, חשוב מאוד, כמו שאמרנו, לצאת לתהליך כזה ולא לוותר על שלב האסטרטגיה.
כי לא... זה לא רק החנות, זה בדיוק. הכל המסביב.
בדיוק, לא לוותר על שלב האסטרטגיה, זה חשוב מאוד לצאת לתהליך כזה, כשאני, יש לי בראש את כל הנושא של ה-last mile, או איך אני הולך לטפל בכל התהליך ברגע שההזמנה בוצעה, עד שזה הגיע ללקוח, והפך את הלקוח למרוצה. והדבר האחרון, בסוף בסוף, אנחנו אנשים טכנולוגיים. הרבה פעמים, בתוך התהליכים הטכנולוגיים, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו נרצה להסביר ולהגדיר. אנחנו מאוד מאוד נשמח שהגורם שמולו אנחנו עובדים, יקצה בן אדם מטעמו שמכיר טכנולוגיה, כדי לייצר חיבור ולהנגיש את העולמות שלנו גם לבעלי העניין בתוך הארגון.
מדהים, וואו. אז קודם כל, אני באלם שעבר הזמן כל כך מהר. תודה, תודה, תודה. תעשה קומרס ותעשה את זה טוב, כי אני צרכנית בעולם הזה, ואני חשוב לקבל שירות טוב ואמון בין חברות ללקוחות שלהם. זה משהו שהוא קריטי. אני מאוד מאמינה בזה, אני יודעת שגם אתם. אז לפעמים צריך גם להגיד ללקוחות את מה שהם לא יודעים, ומה שהצרכנים יודעים. רק לגמרי נקודת חיבור בעניין הזה. אז תודה, תודה יובל, שבאת להתארח אצלי.
בכיף, בשמחה.
טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן מחברת אלעד. הפודקאסטים של 103 FM.